שלום וברכה, פרשת אחרי מות. היא מתרחשת אחרי מות שני בני אהרון. היא עוסקת בתחילתה בעבודת הכהן הגדול בקודש הקודשים, מסתיימת בפרשת עריות, ובאמצע, ואנחנו נעסוק באמצע, היא מתעסקת באיסור מיוחד של אכילת דם. בואו נראה מהו האיסור הזה, מה המשמעויות שלו, איפה זה מתחבר לחיינו גם היום. אומרת התורה בויקרא, פרק י"ז, פסוק י"א, כי נפש הבשר בדם היא. יש הגדרה שהנפש של הבשר נמצאת בדם, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. יש היתר אחד להשתמש עם הדם של בעל החיים הנשחט, זה לזרוק את הדם על המזבח. כדי לכפר על הנפש שלנו, נפש בעל החיים כנגד נפשנו שלנו. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם. אסור לאכול דם, זה לא רק שבית המקדש קם, זה תמיד. והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. זה מעניין, כי בדרך כלל ציווי לעם ישראל באופן טבעי כולל את הגרים. כאן אנחנו מקבלים איסור מיוחד שמתייחס גם אל הגרים, כלומר לא משנה מי אתה ומה אתה, דם לא אוכלים, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד צד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. כלומר, התחלנו בזה שיש איסור אכילה של דם, שאפשר להשתמש בדם רק לכפרה על גבי המזבח. אנחנו ממשיכים בזה שאת הדם חייבים לחסות. יש פה איזו התייחסות מאוד מיוחדת לדם, מה המשמעות שלה עוד מעט ננסה לברר. כי נפש כל בשר דמו ונפשו הוא, ואומר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו יכרת. אנחנו הולכים צעד מאוד מרחיק לכת קדימה, אמרנו שאסור לאכול. יש פה חזרה כמעט חמש פעמים על העיקרון, כי הדם זה נפש, כי הנפש זה דם, הדם זה נפש. יש פה חזרה שהתורה לא מרבה בחזרות כל אות מדויקת, אבל יש פה כבר אמירה נוספת, לא רק שלא תאכל, אתה חייב לחסות, לא רק שאתה חייב לחסות, אם אכלת, זה עונש קרת. זה לא איסור לב רגיל שיש בתורה, זה איסור חמור כדי להיפגש עם מושג קראת. אנחנו יודעים שדברים החמורים שקשורים לאכילה מחייבים קראת, זה אכילת חמץ בפסח, דברים מאוד קשים, והנה אכילת דם נכנסת בזה. מה המשמעות של מה שנאמר פה? מה זה כיסוי הדם? ואני רוצה אפילו להרחיב ולשאול בצורה יותר מוחלטת, הרי אם בסופו של דבר התורה מתירה לאכול בעלי חיים, מה אכפת לבעל החיים כבר מה תאכל? תאכל את הבשר, תאכל את הדם, זה הרי לא משנה. ברגע שאמרנו שלגיטימי לאכול בעל חיים, אז לגיטימי. הדם הוא הנפש. הרגת אותו, הרגת את הנפש. מה זה משנה עכשיו, מה אתה בדיוק אוכל? אנחנו רואים בחזרה הגדולה הזאת על זה שהדם הוא הנפש, יש עכשיו משפט שמתרוצץ, אנחנו מכירים אותו, מאחורי כל זוג עיניים יש נשמה. המשפט הזה הוא כמעט נכון. מאחורי כל זוג עיניים, אומרת התורה, יש נפש. נפש זה לא בדיוק נשמה. נשמה זה חלק מאוד גבוה ועליון שהוא מיוחד לבני אדם, ואולי מיוחד לחלק מבני אדם. זה לא דבר שכל, אי אפשר להגיד שמאחורי כל זוג עיניים יש נשמה, אבל בהחלט אפשר להגיד שמאחורי כל זוג עיניים יש נפש. הייתי לאחרונה בסיטואציה הזויה קצת, ואני אשתף אתכם בכל זאת. סיטואציה מוזרה, אבל סיטואציה מאוד אנושית. יש ילד אחד שככה לא היה לו פשוט עם עולם הלימודים, כמו לכל הילדים, לא משהו מיוחד. והוא קיבל הבטחה מהוריו, שאם הוא יתאמץ בלימודים ויעשה שינוי דרמטי ומשמעותי, הוא יקבל כלב. טוב, והוא את חלקו עשה, מסתבר בשלמות, והוריו קנו לו כלב, והוא טיפל בכלב במסירות, באהבה, ממש מסר את נפשו על הכלב הזה, התאמץ בשבילו, וגם נקשרו קשר מאוד מיוחד, הוא, אחיו, אחיותיו, כל המשפחה ככה התחילה להתחבר אל הכלב הזה, ולפני כמה זמן, הילד רואה שהכלב לא כלב, כלבה כמדומני, הכלבה לא בבית. והוא שומע מאיזו שכנה שהכלבה, היא ראתה כלבה בורחת, יוצאת מהבית שלהם. יצאה לרחובות יחד עם אח שלו, יצאו לחפש אותה, יצאו, יצאו. בסוף, צערנו הרב, מצאו אותה דרוסה ברחוב. טוב, ככה מה ששמעתי, שהכלבה הזאת ממש, זה היה מאוד כמובן צורב בלב וקשה וקברו אותה. ועל הקבר, אחד המבוגרים שעזר לילד בתהליך הקבורה, היה אדם ירא שמיים, אז הוא אמר, דבר תורה. דבר תורה ולוויית הכלבה. לא כל יהודי זוכה כנראה ללוויה כזו כמו שהיא זכתה. ובדבר תורה שם הוא אמר, הוא דיבר אל הילד, הוא דיבר בכלל. הוא אמר, אנחנו רואים שאחרי שהקדוש ברוך הוא בורא את בעלי החיים, הוא אומר כי טוב. זה טוב. בניגוד למה שאנחנו רגילים לחשוב, שהאדם הוא הסיפור היחיד פה, הוא הטוב, ובעלי החיים נועדו בשביל האדם, והצמחים בשביל האדם, הכל בשביל האדם, וכשיברא האדם, אז יש משמעות לכל אלה. זה נכון כנראה, אבל לא נכון עד הסוף. אנחנו רואים שיש ערך של טוב לכל בריאה שהקדוש ברוך הוא בורא, עוד בטרם היות אדם על פני האדמה. ולכן כבר כשיש צמחים, הקדוש ברוך הוא אומר כי טוב, וכשיש את השמש והריח יש כי טוב, וכשיש את הרמסים והעופות, הדגים, וכשיש את בעלי החיים המפותחים יותר, הקדוש ברוך הוא רואה בזה טוב. כלומר, טוב עצמי. זה דבר שהוא בעל ערך. מעבר לזה, אחר כך יש את כל מה שמחובר עם האדם בהקשר הזה. אני חושב שאחד הדברים שמאפשרים לנו להרגיש שזה הכי חזק, מי שיצא לו לצלול קצת בחיים, או אפילו לעמוד על חוף הים, חוף ים סוף באילת, מסתכל על הים מבחוץ, ים. אתה שם משקפת על העיניים, ומכניס ממש במרחב של מטר שניים מהחוף. מכניס את הראש פנימה, עולם ומלואו. ואתה מבין שעולם ומלואו שמתגלה לעיניך, שהוא באמת מריב, הוא עוד כעין וכאפס לעומת כל מה שיש שם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא מיליוני, אולי מיליארדי דגים, וסוגים שונים, ויופי מופלא, שלא נחשף לעין האדם. שיש לו כנראה איזשהו ערך מצד עצמו. בוודאי שהכל קשור לשרשרת המזון ולתהליכים שהעולם צריך בשביל להתקיים, ובקצה המוסרי העליון שלו נמצא האדם, אבל יש גם ערך מסתבר לבעלי החיים מצד עצמם. חוזרים מתוך ההכרה הזאת לפרשה שלנו, אנחנו פוגשים בפרשה איזה כבוד מיוחד לנפש. לנפש בעל החיים. זאת נפש, היא אמנם לא נשמה, היא לא גבוהה, אין לה מחשבות מוסריות, ערכיות ועליונות ונשגבות, ובסך הכל נפש של פרה או תרנגולת או כל דבר כזה, ובכל זאת זו נפש. יש בה איזה כוח חיים, כוח חיות, יש לה ערך מצד עצמה, עכשיו היה מתבקש לומר, ולכן לא אוכלים אותה. אבל זה לא מה שאנחנו אומרים. עוד מעט נבין מה אנחנו אומרים. התורה אומרת, אוכלים אותה, אבל מכבדים את החלק היותר משמעותי שלה, שזו נפשה. את הדם הזה מכסים. מה המשמעות של זה? מה זה בעצם אומר? ובהזדמנות זאת, באמת, מה יחס התורה? לאכילת בעלי חיים, לצמחונות בכלל, לכל מה שקשור בזה. אני רוצה ללמוד ביחד איתכם פסקה שכתב אותה הרב קוק. אולי נקדים. הספר הזה שאני אוחז בידי הוא ספר שנקרא פנקסי הראיה. יש כתבים שהרב קוק כתב אותם לעצמו, מחברות על גבי מחברות, שחלקם יצאו לאור בשנים האחרונות, אחד מהם זה באמת הפנקסים, פנקסים שהוא כתב במקומות שונים. את הפנקס הזה שאני מקריא ממנו הוא כתב בבויסק שבחוץ לארץ, כלומר זה חלק מהמכתבים בכלל לא נכתבו, חלק מהפנקסים האלה לא נכתבו בארץ. הם לא ערוכים בצורה מסודרת כמו הספרים של הרב קוק, יש להם ערך מאוד גדול, הם משלימים דברים שכבר הגיעו לידינו מזמן. אומר הרב קוק כך, ישנן מצוות שתאמן מושכל רק בתור הכנה רבה לעתיד לבוא. כלומר, יש מצוות שאתה מבין למה צריך אותן כאן ועכשיו, כיבוד הורים. ברור שאני צריך לכבד את ההורים, אני לא מכבד את ההורים כי יום יבוא וכי אני עכשיו צריך לכבד אותם. זה לא שאלה. יש מצוות, אומר הרב קוק, שהן בעצם איזה שהן סימני דרך בדרך לעולם עתידי, ערכי יותר, מוסרי יותר, העולם שמזומן לנו לעתיד לבוא. יש מצוות שאנחנו עושים אותן כאן היום בקטן כדי לסמן לדרך. רק בתור הכנה רבה לעתיד לבוא. מה זה העתיד לבוא? לעת שלא ילמדו איש את רעהו ואיש את אחיו לדעת את השם, כי כולם ידעו אותי מקוטנם ועד גדולם. יהיו ימים, בעזרת השם נזכה להם, ימים שבהם דעת השם היא מלאה את הארץ, כולם ערכיים, כולם מוסריים, כולם אנשי אמונה, עם ישראל ומאות העולם, העולם מגיע למקום מאוד שלם וגבוה ברמה הערכית, התודעתית, המוסרית. אבל אז, השאלה היא, מה יש לנו לעשות פה? אנחנו חיים מתוך הקשיים שיש. יש עוני בעולם, אז יש צדקה, אז יש עניין לעשות דברים טובים. יש מלחמות בעולם, אז צריך לייצר שלום והתמודדויות וכו'. מה נעשה בעולם? שכולם יהיו בו צדיקים. כולם ידעו את השם, כולם נפלאים, כולם חמודים, אין עוני בעולם, אין מחלות בעולם. מה נעשה אז? נשמע עולם משעמם, חבל על הזמן. מה נעשה בעולם העתידי המופלא הזה? ובואו נראה. אז תובן, הכוונה בכמה מצוות שיוכנו כדי להשלים הערתן בזמנם, והדורות כולם עובדים להגיע לזה את כלל האנושות. אז לעתיד לבוא אנחנו נגלה, נבין למפרע, את ערכן של כמה מצוות שהיום אנחנו עוד לא שם. עוד לא לגמרי מבינים אותם, אבל לעתיד לבוא הם יתבררו. דוגמה, והנה פרשת השבוע שלנו. באיסור אדם נטוע המעמד העתיד שלא לאכול בעלי חיים, כי אם להשתדל בהשלמתם. מה יעשה האדם לעתיד לבוא? לעתיד לבוא ללמד לא צריך, כולם כבר יודעים. לעשות צדקה ועזרה רפואית לבני אדם לא צריך, כי כולם בריאים, שלמים ועשירים. מה נשאר? נשאר לתקן את כל העולם. כלומר, לא רק בני אדם יכולים להיות מתוקנים, גם בעלי חיים. אנחנו פוגשים היום מימדים מסוימים של אילוף. אנחנו מאלפים בעלי חיים לעשות דברים שאנחנו מעוניינים שהם יעשו, אנחנו מתרבטים אותם, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו מחנכים אותם. כלומר, אנחנו בעצם מייצרים להם תגובות אינסטינקטיביות לכל מיני דברים שיאפשרו לנו לעשות, לקבל מהם את התגובות הרצויות. אבל, כמו שלעתיד לבוא, ואני יודע שזה נשמע דמיוני, אבל צריך הרבה אופק בשביל לדמיין את העתיד לבוא. כמו שלעתיד לבוא, כולם אנשים מאוד ערכיים, צדיקים, ישרים ומוסריים. כלומר, יש איזו יכולת מתפתחת של כל הקיום, של כל מה שמתרחש פה על פני האדמה, לא פחות מזה, גם בעלי החיים מתפתחים. הם מתפתחים לרמה שהם לא יכולים להיות רק מעולפים טכנית, רק ממושמעים לאדוניהם המפחידים, כמו איזה אריות בקרקס שקופצים דרך חישוק מאש כי אין ברירה, אלא הדעת שלהם מתפתחת, התובנה, ההכרה, והם נהיים אנשים, התבלבלתי, אבל אולי זו טעות מדויקת, הם נהיים בעלי חיים שמצליחים להיפגש עם רבדים אנושיים יותר, מוסריים, ערכיים יותר. מה תהיה משימת האדם ביחס לבעלי החיים? אנחנו יודעים שממש בתחילת הבריאה על האדם נאסר לאכול את בעלי החיים. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון ולחווה זכות, רשות לאכול רק ירק עשב, רק פירות מן העץ, ירקות מן האדמה ותו לא. כי בבעלי חיים יש ערך קיומי יותר גבוה, כי יש להם נפש, כי יש להם איזו איכות מיוחדת. אחרי שהעולם התרסק ונפל תקופת המבול, אחרי שבני אדם את הרוע שלהם הוציאו איש כלפי רעהו, בדיעבד לא הייתה ברירה, והקדוש ברוך הוא אמר לנוח אחרי שיוצא מן התיבה, גם בעלי חיים תאכל. מיד כבר שם הוא אומר לו, רק לא את הדם, רק לא את הדם. תאכל את הבשר, אל תאכל את הדם. הבשר יהיה כמו צמחים לעת עתה, הדם לא. כלומר, אנחנו רואים שאכילת בעלי חיים היא לא פשוטה מבחינת התורה. היא סוג של פשרה, היא סוג של מציאות של בדיעבד שצריך ללכת אליה. ולעתיד לבוא, הדבר הזה עשוי להתקן. כלומר, בני האדם, לא זו בלבד שהם לא יאכלו את בעלי החיים שלהם, בוודאי לא יתעללו בהם, שזה כבר, אנחנו התקדמנו והעולם היום מבין שזה דבר שהוא לא רלוונטי, צייד לשם צייד בלבד, באמת חלף מן העולם, חוץ מדייג, שזה עוד צריך שיפור, זה תחביב שעדיין מקובל, פשוט לשלוף דג מן הים גם אם אתה לא רוצה לאכול אותו, סתם בשביל התחביב, אני מאמין שגם בזה העולם ילך ויתקן, ומכל מקום, צריך לדעת שלעתיד לבוא לא אוכלים ואפילו מחנכים את בעלי החיים. העולם נעשה יותר מוסרי. אותם פסוקים מפורסמים של גר זאב עם כבש, נמר עם גדי ירבץ, שישה יונק על חורפתן, כלומר ילד קטן יונק יוכל להכניס את היד שלו לתוך חור של פתן, של נחש, ולא יקרה לו שום דבר. זה שינוי דרמטי ש... יקרה בעולם בשלבים כמובן, שהוא יבטא שינוי ערכי ומוסרי של בעלי החיים. ומה עכשיו? עכשיו זה עוד מוקדם מדי. כלומר, יש משפט מאוד חשוב שהרב קוק אומר אותו, שכמעט על כל האידיאלים כולם מסכימים. השאלה מהו הסדר. כלומר, הצמחונות היא אידיאל מאוד נכון. ראוי, נכון, שלם וטוב. אבל... כמו שהקדוש ברוך הוא התחיל את העולם בצמחונות לבני האדם, ואחר כך אמר תאכלו בשר, כלומר, התברר שכשלא אוכלים בשר בטרם הזמן, זה עלול ליצור פגמים מוסריים, משחטות מוסריות, כנה לגבינו היום. זאת אומרת, זה לא נכון להקדים את השעה ולהיות צמחונים בטרם הזמן. בואו נתקן קודם כל את בן אדם לחברו, בואו נהיה אנשים מוסריים, בואו לא נוציא את כל הרוע והאכזריות שלנו על בני אדם, ואחר כך, לאט לאט, בסבלנות, אחרי שהאנושות תתוקן, אפשר ללכת לצעד הבא. ובכל זאת, כיוון שאכילת בעלי החיים היא סוג של דיעבד, השלמה עם מצב לא שלם של האדם, מצב סבוך, אנחנו מקבלים כבר עכשיו איסורים שרומזים לנו מה הולך להיות. התורה אמרה, אומר הרב קוק, כי תאווה נפשך לאכול בשר. אבל בהתרוממות הרוח תתאב הנפש אכילת בשר. כלומר, התורה התירה לאכול בשר, אבל איך היא קראה לזה? כי תאווה נפשך. כי תתאווה נפשך. כשאתה תהיה בתאווה, בבולמוס, באטרף, של רצון לאכול בשר, תאכל בשר. כי עדיף שתוציא את זה על הבשר ולא תוציא את זה על בני אדם. אבל זאת תאווה. זו חולשה. לעתיד לבוא, התאווה הזאת לא תבוא בחשבון. זאת אומרת, האדם לא יתחשק לו, לא יוכל לשאת את המחשבה שהוא אוכל בעל חיים אחר. גם לאמירה הזאת יש משמעות כבר להיום. כלומר, כיוון שההיתר הוא לאכול כי תאווה נפשך, לא ברור שהאכילה סיטונאית של בשר היא בדיוק מתיישבת עם רוח התורה. כלומר, לאכול בשר בשבת, זה ודאי יוזכר בכל המקומות. לאכול בשר מפעם לפעם, כשאדם חושק בבשר, ודאי. האם אכילה יומיומית קבועה? אני כבר לא מדבר על זה שכמעט כולם מסכים שזה גם לא בריא. אבל האם אכילה מתמדת קבועה של בשר היא רוח התורה? לא בטוח. מה שבטוח לא רוח התורה זה כל תעשיית הבשר באופן שהיא מתנהלת. כלומר, יש צער בעלי חיים. יש דיון אם זה מן התורה או זה גדר של חכמים, אבל זה מאוד ברור שרוח התורה וחז"ל זה רוח שנזערת, היא עדינה עם בעלי החיים, לא מצערת לשווא. ואם מערכת אכילת הבשר פירושה לשים שלוש תרנגולות בלול קטן למשך כל חייהם, להרוג באכזריות את האפרוחים הזכרים, להתעלל בחיות לפני שחיטה, כל זה הוא בוודאי לא חלק מהחשבון. כלומר, אני מבקש לעשות הבחנה. צמחונות עכשיו, זה כנראה עוד לפני הזמן. וכשמקדימים אידיאלים נשגבים לפני הזמן, משלמים מחירים. אכזריות לבעלי החיים, זה ודאי דבר שהוא לא רלוונטי ולא מתאים. אז זאת צריכה להיות אכילה במסורה, זאת צריכה להיות אכילה עם הרבה כבוד לבעל החיים שאתה אוכל אותו, והסימן לזה הוא באמת בפרשת השבוע שלנו. פרשת השבוע שלנו, אנחנו מקבלים את האיסור של אכילת אדם. כלומר, התורה מסתייגת ואומרת לך, אתה אוכל את בעל החיים, אבל דע לך שזה לא פשוט. דע לך שיש לו מדרגה גבוהה שלעתיד לבוא יפה, תהיה מאוד מפותחת, היא נפשו של בעל החיים, ייזהר לך, אל תאכל. לא רק אל תאכל, אלא באיזשהו מובן תכסה. מה אנחנו מכסים? אנחנו מכסים כיסוי אדם. מה אנחנו מכסים? אנחנו מכסים בדרך כלל דברים שאנחנו מתביישים בהם. דברים שאנחנו נבוכים מהם, אנחנו מכסים, אנחנו מסתירים. דברים שמורכבים לנו, אנחנו מסתירים אותם. אדם מסתיר את גופו העירום, מפני שהוא יודע שמצד אחד הגוף העירום הזה הוא קדוש וחשוב, והוא אין לו מה להתבייש בו. מצד שני הוא מורכב, הוא מסובך, ויש בו יצרים, יש בו חלקים, אז הוא מכסה, אז הוא מתעדן איתו, הוא מתעסק איתו אחרת. גם באיסור כיסוי, במצוות כיסוי אדם יש אמירה שאומרת, תאכל בעל חיים, דע לך שזה לא סוף פסוק. דע לך שיבואו ימים אחרים. למשל, לכל מי שציירתי אותו עכשיו, הוא חושב על עולם עתיד לבוא בלי ארוחת בשר דשנה ואיזה סטייק טוב ופרגית עסיסית, הוא מתחשק כבר שפשוט לא יבוא המשיח עכשיו וזהו. אז אנחנו מתנחמים במה שאמר פה הרב קוק, שזה פשוט לא יתחשק לנו. זה לא שנצטרך להילחם נגד זה. נתחשק לנו נורא איזה בעל חיים, אבל, לא? אז יהיה טבעי לנו לשמוח, להתמלא, לקבל את כל חיותנו מן הצמחים, ולדאוג לבעלי החיים, לטפח אותם ערכית, מוסרית, חינוכית. ולא די שהריגת בעל החיים תהיה נגד המוסר המפורסם לעתיד לבוא, כי אם גם גזלת קנייניו הטבעיים, אם ימצא בהם צורך לנפשו, יהיה עוול גמור. על כן גזיזת הצון תהיה אפשרית רק בשעה שיהיה צורך שלהם מגיע לזה, כי יכבד עליהם, ואז רק כדי להקל מעליהם יגזזום, אבל לא באופן אכזרי, באופן שהם מרגישים צער, אומר הרב קוק, זה לא רק לא לאכול אותם, זה להתחשב בצרכים שלהם. גז צמר של צון, זה אינטרס של הכבש, שלא יהיה לו חם מדי, זה אינטרס של בעל החיים, של בני אדם, שלא יהיה לנו קר מדי. אבל לעתיד לבוא, זה ישמש אותנו רק שזה לא יפגע בהם. רק שזה יהיה אינטרס שלהם לעשות את הגז הזה. על כן, איסור אדם מעורר על כל פנים שיש רגש אכזריות בהריגת בעלי חיים. לכן לכל הפחות מאדם שהוא הנפש ייזהר. זאת אומרת, איסור אדם בא ואומר לנו, יש הבדל בין לאכול בשר לאכול דם. לאכול דם זה משהו שהוא מבטא אכזריות יתרה. משהו שהוא, כמו שאנחנו אומרים, אדם שהוא צמא דם. אנחנו אומרים צמא בשר, או רעב בשר. צמא דם. יש פה איזה חוסר התחשבות בנפשו של בעל החיים. זה אומר הרב קוק, לא. זה קו אדום שאומר את התורה, אל תחצה אותו. לא רק אל תחצה אותו, תתבייש בו. חיה ואוף, שבאים על פי רוב על ידי צייד, מצווה לחסות את דמם. להטביע את רגש הבושה מהתכונה הזאת של רדיפת החי לעמיתו בלא צדק. בפרט באותם שאין מזונם עליו. כלומר, יש הבחנה, איסור כיסוי אדם הוא בחיה ואוף. בהמה ביתית אין בה איסור כיסוי אדם. מה ההבדל? הרב קוק היא, אתה צד איזה בעל חיים שהוא בטבע, הוא בחופש שלו, הוא לא, אפילו לא משמש אותך ברמה הביתית, לא אמור להיות שם. כשאתה מכסה את אדם, אתה אומר, אני מתבייש. אני לא הצלחתי להיות אדם שלא תאב לזה, אני אוכל את זה, אני מודע לחיסרון שבזה. ולאט לאט, העולם שלנו ילך ויתקדם. בינתיים אפשר לשבת, לצפות בשיעור ולאכול בשר. אבל לדעת שזה השלב בדרך, לדעת שעוד נתקדם, עוד נתפתח, עוד נהיה אנשים אחרים, האנושות הגיעה למקום אחר, ובלבד שלא נדלג על השלבים. משימתנו תיקון בין אדם לחברו, משימתנו עולם ערכי, עולם שמחובר לריבון של עולם, עולם שיש בו שלום אמת בין העמים. ואחר כך, לאט לאט, נשקיע את כל משאבנו, כוחנו, ערכנו, גם בפיתוח בעלי החיים. שלום, שלום.